ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז אמרנו כך, הדבר הראשון, אני מקווה שאני זוכר טוב את העקרונות שפתחנו, אבל איך שלא יהיה. כן. אז אמרנו שהדבר הראשון שאנחנו, אמרנו אנחנו לא צריכים להביא הוכחות, אנחנו צריכים ללמוד את התמונה האלוקית במיטבה. וכשמביטים עליה, אנחנו מנסים להביט עליה מכל מיני זוויות, שכמה שמביטים יותר רואים את עד כמה הדברים הם עובדתיים. דיברנו דבר ראשון, היסוד הראשון שאליו התייחסנו, להביט על התמונה נכון, זה ההיבט העובדתי. אמרנו שהמושג אמת בעולם זה עובדה. זה נקרא מושג אמת. אם מישהו רוצה להגדיר מה זה נקרא אמת, זה נקרא עובדה. שקר זה התכחשות לעניין עובדתי. זו הגדרת שקר. ולכן הנקודה הראשונה שאסור לנו לדלג עליה, אסור לדלג על השלב הראשון, שמאז ומעולם כל דבר שהיה הוא עובדה. דבר שלא היה, אז הוא לא היה. דבר שהיה ומוכחש, אין לך שקר גדול מזה. אז אמרנו, אי אפשר לתבוע מבני אדם להכיר בכל עובדה מסופרת, כאשר היא מסופרת באופן כזה לא כעובדה מחייבת. יש הרבה דברים שבני אדם מדמים, יש הרבה דברים שבני אדם חולמים, יש הרבה דברים לא משמעותיים בעולם, בהיסטוריה העולמית. אנחנו אמרנו שממתי העולם מכיר בהיסטוריה עולמית, ממתי שהדברים מפורסמים, משמעותיים ומפורסמים. דברים שהשליחו על השינו את סדרי העולם, הפכו את העולם מצד לצד, והם היו במרכז ההיסטוריה העולמית. דברים כאלה לא ייתכן שעולם יתכחש להם. מי שמתכחש לעובדה היסטורית ככל שתהיה, זה עוול. כי דבר מפורסם זה חלק מהוויית העולם. יכול להיות שהיו דברים מפורסמים שלא השאירו השלכות, ואין לזה כל כך באמת עוול למי שיכחיש אותם. אבל יש לזה השלכה מאוד חשובה. מי שמסוגל להכחיש דבר מפורסם, דבר מפורסם הוא בסוף יגרום שגם דברים מפורסמים בעלי השלכה הם גם כן יוכחשו. לכן החובה שלנו להתייחס ברצינות לכל נושא עובדתי מפורסם, וכמובן לראות מה בעל השלכה ומה לא בעל השלכה, אבל המושג מדבר שקר תרחק. אסור להתעלם מעובדות, אסור להכחיש עובדות. הדבר הראשוני שאנחנו מדברים עליו זו היסטוריה, זה דבר מאוד מאוד חלק מהוויית העולם. כמו שאנחנו לא יכולים להתכחש למציאות, לכל סדרי הטבע העולמי, אי אפשר להתכחש לעובדות שאירעו בעולם, אלא שיש כלי מדידה אחרים. כשאני מודד חומר, אני מודד עם כלי בדיקה מדידת חומר, וכשאני בודק דברים, אירועים היסטוריים, יש את הכללים איך מתייחסים לאירועים היסטוריים. אירועים היסטוריים הם עובדתיים, הם עוברים מדור לדור בסדר של מסירה. הבאנו את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר של והודעתם לבניך ולבני בניך, הרמב"ן אומר אין אדם מעביר שקר לבניו. הסברנו, הרמב"ן לא מתכוון להגיד שאנשים לא מעבירים לילדים שלהם כל מיני דעות כוסבות שהם משום מה החליטו לאמץ אותם מסיבה הזאת ואחרת. אבל הרמב"ן אומר עובדות היסטוריות עברו בעולם מדור לדור. ככה ההיסטוריה מעבירה את העובדות המפורסמות מדור לדור, וחייבים להתייחס אליהם ברצינות. אם עם ישראל מעביר עובדות כאלו מדור לדור, בוודאי אנחנו יודעים שעובדה היסטורית לא יכולה להיות מומצאת. זה דבר, זה חוק ברור שהוא קיים, אמרנו, בכל סדרי העולם. מעולם לא שמענו ולא ידענו על עובדה היסטורית מפורסמת, אפילו ללא השלכות משמעותיות, שהוכחשה ונתבררה כשקר. קל וחומר, דברים שהם גם רחבי היקף כמו ההיסטוריה שלנו, וגם בעלי השלכות כל כך משמעותיות לעולם כולו, ודבר כזה לבוא ולהטיל בו דופי, זה עוול תרבותי, זה עוול אינטליגנטי. הדבר הזה בכלל לא נשמע כמוהו בשום תחום, והוא גם בלתי אפשרי. כל אדם הוגן יודע שדבר כזה בלתי אפשרי להמציא, להשחיל, וודאי אסור להכחיש. זו הייתה הנקודה הראשונה שפיתחנו. וכמובן, אני עוד מעט נשמח לשמוע אולי הערות, אבל כמובן שצריכים לחזק את הדברים הללו, אז חשוב מאוד אני חושב לעבור על על הסקירה של הספר, הספר שלנו, לפני שנתייחס אליו כעובדה מעידה, כמסמך של ספר. אנחנו קודם כל נתייחס אל הספר, להיסטוריה שהוא מעביר, וההיסטוריה היא באמת מאוד מאוד משמעותית. מה שהוא מספר כאן, והוא מעיז לספר את ההיסטוריה של האומות העתיקות, של מצרים העתיקה המפורסמת, שליוותה את העולם עוד 1500 שנים אחרי, דהיינו עד תקופת יוון, מצרים עדיין הקדוש ברוך הוא שמר על הממלכה הזאת, שלא יעלה על הדעת שמישהו ידבר בשפה של דברים נשכחים מקצה העולם, אלא הקדוש ברוך הוא שם אותנו במרכז ההיסטוריה המפורסמת, ועדיין מצרים העתיקה ליוותה אותנו עד תקופת יוון, שמשם כבר ההיסטוריה, כבר מה שהתחילה להיות מודרנית וכתובה, היה כבר התחיל להיות מושגי כתיבה היסטורית גם אצל האומות. אמרתי לכם שאפילו המצריים המודרניים שכבר התייבנו אז, לא העיזו, שהיו חלק מהתרבות המצרית, לא עלה בדעתם להכחיש ולהתכחש להיסטוריה שאנחנו מספרים עליהם. הם ניסו להטיל בפרשנות, אבל הם לא, מעולם לא התכחשו להיסטוריה המפורסמת הזאת שאנחנו מדברים עליה. וכמה שאנחנו פותחים יותר את המרחב הסיפורים ההיסטוריים שהתנ"ך מקיף, אנחנו מבינים שהדברים הם פשוט בלתי אפשריים. זו הנקודה הראשונה שאנחנו חייבים לבנות עליה יסוד מוצק. מישהו רוצה להעיר משהו, לשאול משהו? טוב, אז נמשיך עכשיו לשלב ב'. שלב ב', אנחנו מתייחסים כעת אל הספר. התחלנו את השלב השני של הספר, דיברנו על ספר, לא. ספר, התורה. התורה אומרת, התורה בסוף פרשת, בסוף ספר דברים, ויכתוב משה דברי התורה אלו עד תומם, ויצב את הכהנים בני לוי לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו בצד ארון ברית השם אלוקיכם, והיה בך לעד. הרמב״ם אומר בהלכות ספר תורה, שספר התורה שאנחנו מחזיקים בידיים הוא העד הנאמן. כך אומר הרמב״ם, מה זה והיה בך לעד? שהוא העד הנאמן. למה ספר התורה מעיד? מעיד על כל מה שכתוב בו. ופה אני שואל אתכם שאלה, כולם יגידו, איך ייתכן שספר מעיד על מה שכתוב בו? הרי המקור הוא מה שכתוב בספר, נכון? זו השאלה שוודאי כולם ישאלו, איך התורה יכולה להגיד שספר שאנחנו מחזיקים הוא ספר שמעיד על מה שכתוב בו? כל אחד יגיד, חכם גדול, אתה כותב ספר ואתה מעיד על מה שאתה כתבת, אבל אין לנו עדות חוץ מהספר. ככה מקובל לשאול, אבל תתבוננו ותראו, מי שיעקב, אני רוצה לעקוב איתכם יחד על מה שכתוב בספר, ואחרי זה אתם תגידו האם הספר הוא מעיד או לא. אז בואו נראה, ספר התורה מחולק לחמישה חומשי תורה. החומש הראשון, ספר בראשית, אנחנו לעת התסמים מניחים אותו בצד, אבל מתחילת ספר שמות הספר כותב את אירועי האומה שלנו, שהיא נמצאת בארץ מצרים, ומהרגע שמשה רב ואהרון נשלחים אל פרו מלך מצרים, מאותו רגע ההיסטוריה כאן נפגשת עם הספר. עד עכשיו היא הייתה העזה שלנו לספר מה אירע למצרים העתיקה, המלכות המפורסמת. זה היה הסעיף הראשון שהוא לבד, אמרתי, גם אם נסיים פה זה כבר מספיק, אני חושב, לסתום את פיהם של כל המכחשים. אבל אני אומר, בואו ונלך הלאה ונראה איך שכל מערכת מגבה את קודמתה. הקדוש ברוך הוא עכשיו, אנחנו מתארים עכשיו מה זה ספר התורה. אין לזה אח ורע, לא תמצאו בקוראן מילה אחת היסטורית, לא תמצאו בכל הבריתות הטמאות שלהם מילה אחת היסטורית. הכל סיפורים שאין להם שום קשר בכלום, לא קשורים לשום אירוע, אוסף סיפורי בדים ואוסף מצוות, כאילו סתם מצוות ללא שום קשר. אנחנו, הספר התורה שאנחנו מחזיקים הוא ספר שמתאר אותנו כאומה שלמה שמשועבדת במצרים, ויחד איתנו הספר הולך ונכתב. בואו נעקוב. הספר מתאר שמשה ואהרון הם הולכים לפרו מלך מצרים הקיסר הגדול, והם דורשים ממנו במפגיע לשחרר את עם ישראל מעבדות, ומתחיל ממש מלחמה, מתחילה מלחמה בין מצרים לבין משה ואהרון שמייצגים את הכוח האלוקי, כל פעם עם הודעה מראש וכל פעם עם הזרה מדויקת. במשך שנה שלמה מצרים סופגת מכות איומות שהולכות ומרסקות אותה לרסיסים, ואנחנו יושבים בצד בארץ גושן, חווים את כל השנה הזאת של 10 מכות. ואנחנו, כשמשה רבינו מוסר לנו, אני רק אומר כאן דוגמה אחת, ותראו שזה ילווה אותנו לאורך כל 4 הספרים. כשמשה רבינו מוסר לנו את הספר, זה ספר מוכר לנו, זה ספר שאנחנו יוצאי מצרים מכירים את כל הפרטים, היינו חלק מכל אותם אירועים. הרי 10 מכות חווינו על בשרנו, לא כמוקים אלא כחלק מהתמונה. בכל מקום והפלטי בין עמי ובין עמך, כל הזמן בכל מכה ומכה התורה מדגישה שהייתה כאן אפליה ברורה, שמצרים לוקה וארץ גושן איפה שעמי יושב עליה אחד מהם לא לוקה באופן מופלא ביותר. וככה אנחנו, הספר הולך וכותב לנו, איתנו יחד. אני מתאר את זה בצורה ציורית, אבל זה נראה לי ממש מדויק. כשמשה כותב את הספר, זה כמו כביכול כל אחד מעם ישראל יושב וכותב את ספר התורה, את האירועים שהיו. כמובן שהוא כותב את זה בשם מפי הגבורה, זה לא כסופר אנושי. נקרא לזה לא ספר, אני קורא לזה לא ספר היסטורי אלוקי, אלא אלוקי היסטורי. זה ספר אלוקי שנכתב בשפה היסטורית שמלווה את כולנו. אנחנו חלק מהאירועים. אנחנו מגיעים, אני עושה סקירה מאוד מאוד, ודאי שהיינו יכולים לשבת על כל פסוק ופסוק, אבל אנחנו משתדלים לעשות ממש את ריכוז הדברים העיקריים. אנחנו מגיעים למכה האחרונה, למכת בכורות. מצרים, משה רבינו מודיע להם שבחצות לילה של שנת 2448 לבריאת העולם, כתי כל בכור בארץ מצרים, מפרוע יושב על כיסו עד בכור השבי וכל בכור, בכל אלוהי מצרים יעשה שפטי. וכך קורה בשנייה של חצות לילה, אין בית אחד במצרים העתיקה שאין בו מת. ככה הספר מתאר. וכמובן שבאותו רגע ישראל משתחררים, ופרעה קם מתוך כיסו וצאו מתוך עמי גם אתם גבני ישראל. טוב, ממשיכים הלאה ויוצאים מצרים, מקברים את מיתיהם, ואנחנו יוצאים ביזרוע נטויה, יוצאים מארץ מצרים. ומיד מרעמסס הספר מתאר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם על הדרך, ולילה לעיר עמוד אש לעיר להם. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד אש לילה לפני העם. והם הולכים ככה 7 ימים ומגיעים אל הימה הגדולה הזאת שנקראת ים סוף, שהיא הרוחב שלה אדיר מאוד, ממש ימה עצומה מאוד. ומגיעים לשם, והקדוש ברוך הוא יוזם בכוונה, אפשר היה לעקוף את זה מן הצד ולעבור דרך תעלת סואץ, והקדוש ברוך הוא יוזם בכוונה שהם יעברו בתוך הים, והצבא המפורסם של מצרים תובע בים להיני עם ישראל, וישראל עוברים ושרים את שירתם. וככה ממשיכים עוד במדבר עוד כמה 44 ימים, ומגיעים בסוף להר סיני, ונמצאים שם, נמצאים במדבר סיני, נמצאים שם שנה פחות 10 ימים. ונתאר, אני אולי אחר כך בהמשך נתאר מהפן של אולי חשוב, כי אני רוצה לשלב בתוך הסדר שאנחנו עושים את איך הקדוש ברוך הוא תוך כדי כתיבת ההיסטוריה האלוקית שלו לעינינו ואיתנו יחד, הוא דואג שהאיש משה תהיה הדמות שלא ייתכן בעולם שיהיה עירור על הנאמנות שליחותו. זה הוא דואג שתוך כדי היסטוריה מפורסמת לעינינו, על כל פנים, כזה מה שמשליך אלינו. וידעו מצרים כי אני השם, מספיק 10 מכות. אבל מה שלנו נוגע, הקדוש ברוך הוא לא יוותר עד שיהיה קטן שבישראל יהיה ברור לו כשמש שהאיש הזה הוא האיש הכי נאמן, ולא ייתכן בעולם לערער על הנאמנות שלו. יהיה לנו השלכה גם לגבי אמונה תורה שבכתב וגם לגבי תורה שבעל פה. אז בואו נעקוב בהיסטוריה ונראה איך הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך דואג גם לכתוב את הספר איתנו, וגם יחד עם זה שלא יעלה עירור על סמכות האיש הזה. אז בואו נתקדם, אנחנו מגיעים, כן?
הרב משה, למה בראשית זה לא חלק מספר הברית?
רגע, כי הספר בראשית, רגע, עוד מעט נגיע לזה. ספר בראשית הוא ספר, אמנם חלקו דברים מפורסמים היו בו, אבל כשהקדוש ברוך הוא מוסר לנו את הספר הזה, הוא לא מוסר לנו אותו כספר שאנחנו חלק מכתיבתו, אלא אנחנו מקבלים אותו בדיעבד, אחרי שהתורה נאמנת אצלנו, אנחנו מקבלים את זה כתורה מן השמיים.
משה כתב את זה, הוא כתב כאילו את הכל כולל, כאילו
הוא כתב... מתי הוא כתב את זה, משה?
לא, אני אומר, הכוונה של ספר הברית, זה כולל, בפועל זה כולל הכל, כאילו.
אתה צודק, אתה צודק, אבל ממתי, אם לא היה לנו את סיפור יציאת מצרים, את מעמד הר סיני, לא היינו יכולים לתת אמון למשה רבינו במסירת ספר בראשית. כי ספר בראשית הוא לא, אין לנו שום ידע עליו. תיאורטית אפשר להגיד שיוצאי מצרים לא ידעו את סיפור המבול. תיאורטית, מסתבר שזה לא כך, זה המסתיק מפורסם. אבל תיאורטית, מי שיבוא להגיד, אתה יודע, יוצאי מצרים שמעו לראשונה את סיפור המבול ביציאת מצרים. בסדר, מה קרה? חתם סופר בתשובה אומר שזה לא הגיוני, כי בסך הכל חמישה דורות העבירו את כל מסורת ספר בראשית. אז ודאי הדברים היו ידועים איכשהו, אבל הקדוש ברוך הוא לא נביא יכול לתת תוקף אלוקי לדבר כזה רק למסורת אבות. תורה של הקשלנו לא עוברת רק במסורת של מפה לאוזן. זה לא מספיק רציני. הדברים צריכים להיות שאדם יוכל להתייחס למילה בספר בראשית כמו לעשרת הדיברות. זה נקרא תורה, זה נקרא יסוד תורה מן השמיים. ולכן הוא רוצה לתת לנו את ספר בראשית רק אחרי, רק למחורת מעמד הר סיני. לראשונה קיבלנו אז את ספר בראשית. לא קיבלנו את זה במסורת כתיבה של אברהם, יצחק ויעקב. לא הייתה כתיבה עד אז. הכתיבה הראשונה נקראת ספר הברית, שקיבלנו אותה לראשונה בזין בסיוון. אז שים, כן.
הרב אומר שזה ספר אלוקי היסטורי, אבל לא יודעת אם שמעתי או לא, מה הרב אומר על הטענה שמישהו כתב את התנ"ך?
בוא נבדוק, נבדוק יחד, בוא נראה.
אם זה אדם כתב, אז כל היום
של היסטוריה נופל. ברור, זה... לכן הקדוש ברוך הוא ידאג שלא יעלה, לא תעלה אפשרות של ערעור כזה. על זה אנחנו הולכים עכשיו ועוקבים אחרי כתיבת הספר.
אבל גם נניח שזה היה איזה אדם, על עובדות אפשר להרער, נניח,
אתה צודק. אם אתה רוצה להשתמש ביסוד הראשון שפתחנו בו, אתה יכול לסגור את הכל. אבל אנחנו רוצים להתקדם שלב אחרי שלב. אתה צודק, הטיעון הראשון שלך כבר שולל אפשרות כזאת.
אבל זה לא מציאותי שאדם אחד יכתוב מאורות שקראו לפני... איזה אדם חי?
אם זה אלוקי, אז זה מציאותי. אם זה אנושי, אתה בא לשלול את זה.
זהו, הוא אומר אולי מישהו אדם אחד, אבל זה עובדות. אבל אי אפשר, אין מציאות שזה אדם אחד יכתוב.
אם הדברים הם לא מדויקים, זה ייתכן. אמרתי לכם את מה שהחוקר פרופסור יוחנן אהרוני כותב, אני אומר את זה רק אמירה שלו לשיטתך. הוא אומר שלא ייתכן לכתוב בתקופה מאוחרת את כל הפרטים, כי כל כתיבה בתנ"ך מדויקת, מתאימה רק לאופי התקופה ההיא. טענה, אבל אנחנו לא יכולים לבנות על כאלו טענות, כי מישהו אחר יבוא ויסתור את זה. אז אנחנו לא יכולים לבנות על כאלו, אנחנו צריכים לבנות עצמנו בצורה הכי מוחלטת. הקדוש ברוך הוא לא השאיר סדק. את זה חשוב לסגור מכל קצה שיהיה. אז נמשיך הלאה. אנחנו מגיעים לאחרי 44 ימים מגיעים להר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תקשיבו היטב, הנה אני בא אליך באב והענן, למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. שימו לב, לשם נועד מעמד הר סיני. אנחנו בדרך כלל רגילים להבין שמעמד הר סיני נועד כדי לפרסם את אמיתות התורה מן השמיים. אני חייב לומר כמובן רק את דעתי הבלעדית, ואם תחשבו אחרת אתם תבדקו. אני חושב שזה נורא נורא, ההתייחסות הזאת נורא נורא מצמצמת את אמונתנו. לא שמעמד אחד מפורסם כל כך לא יכול היה לבסס את אמונת ישראל בלבד, אבל למה להקטין אם הקדוש ברוך הוא רצה להעצים? מעמד הר סיני הוא לא היה חד יומי, מעמד הר סיני היה ברצף של 40 שנה רציפות. וזה אני רוצה לתאר לכם, נלך שלב אחרי שלב, אתם תראו שמי שמדבר על אמונת ישראל רק על מעמד הר סיני, הוא אמר דבר נכון, אבל הוא עדיין לא נתן לשומע את כל התמונה העצומה שהקדוש ברוך הוא דאג שתהיה. נלך נעקוב, אתם תגידו בסוף מה דעתכם. אז התורה מתארת, אני כל הזה מתאר בינתיים מה כתוב בספר, ואחר כך אתם תנסו להגיד, האם ייתכן שהספר הזה נכתב ונמסר לנו, ושמא ייתכן שאו שכתב משהו לא מדויק, או שהוא נמסר בתקופה, לא בתקופה המדומרת. אתם תנסו אחר כך להערר על כל אפשרות כזו. בינתיים אנחנו רק חשוב שנדע על איזה עובדות אנחנו מדברים, ונוכל אחר כך לדון. אז אנחנו ממשיכים, מגיעים להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תשמע, אני עכשיו קורא, כמובן, אנחנו עושים פה מעמד אדיר ונורא של גילוי שכינה, וכחלק מהמעמד הזה, עם ישראל כולו יתאסף, והוא ישמע, יראה בעיניו, כמובן, לא עכשיו הזמן לדבר מה זו הייתה אותה ראייה, אבל ודאי שהייתה כאן תפיסה אנושית באלוקות. בין אם נאמר שזו הייתה ראייה ושמיעה פיזית, בין אם נאמר שזו הייתה ראייה ושמיעה נבואית, אבל בין בנבואה ובין בפיזיות, זו תפיסת האנושות לתפוס את העולם באמיתתו, וכחלק מזה אני אקרא לך להיכנס לאב והנן, וכל העם ישמע אותי מדבר אליך, למה נשמע עם בדברי עמך, ולעולם לא תהיה אפשרות לערר על הנאמנות שלי בשליחות שלך. שימו לב, משה רבינו נבחר להיות השליח היחיד בהיסטוריה להעביר את התורה מן השמיים. אין עוד מישהו בעל סמכות כזאת. משה רבינו יסיים את שליחותו, אין אדם שיכול להוסיף ולגרוע על דבריו. הקדוש ברוך הוא סוגר את זה בכל צד שיהיה. עכשיו הוא אומר לו, כדי שלא יהיה ערעור על השליחות שלך, אני קורא לך, וגם בך יאמינו לעולם. טוב, משה רבינו ביום המעמד מוסר לנו את העשר דיברות ואת פרשת משפטים, אז אנחנו עומדים בוו בסיוון במרגלות הער ושומעים את הדברים, שתי דיברות שומעים מפי הגבורה, אחרי שתי דיברות הדברים אנחנו מבקשים, כמו שמתואר גם בפרשת תורה וגם בפרשת ויתחנן, אנחנו מבקשים ממנו לעמוד ממוצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בתחילה משה רבינו מנסה להרגיע אותנו, וכשלא נרגעים אז ככה הדברים נשארים. הגאון הביא לה מדייק את זה בלשון הכתובים עצמם, לא רק מסתמך על תורה שבעל פה, גם בלשון הכתובים עצמם אומר, תדייקו ותראו ששתי הדיברות הראשונות הן בלשון נוכח, ומהדיברה השלישית זה בלשון נסתר. כלומר, שתי הדיברות הראשונות מפורש בכתוב שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום, כמו שאומרת הגמרא במסכת מכות. עכשיו, למחרת מעמד הר סיני, סוף פרשת משפטים, הספר מתאר שמשה רבינו קם למחרת בבוקר, לוקח וכותב את ספר הברית, וקורא עם עם ישראל ברית, וספר הברית, התורה לא מתארת לנו מה זה ספר הברית הכתיבה הראשונה, חז"ל במחילתא מגלים לנו שבעצם זה ספר בראשית וחצי ספר שמות. הכתיבה הראשונה שקיבלנו זו הכתיבה שכעת לראשונה אנחנו מקבלים את ספר בראשית. מי שלא ירצה להתייחס לעת עתה למחילתא הזאת, אז נדבר על איזושהי כתיבה עלומה בלתי ידועה. הוא כתב משהו, נניח שהוא כתב את עשרת הדיברות, כל בעל פשט שיגיד את סברתו, אבל הוא כתב איזושהי כתיבה מתוך דברי השם, ועל זה הוא קראת איתנו ברית. מה זה? ספר הברית. לכתוב את ספר הברית. עכשיו, אחרי זה, באותו יום בזיין בסיוון, משה רבינו נקרא, הקדוש ברוך הוא קורא לו לעלות להר, לראש ההר, לתוך הערפל. עם ישראל נשאר 40 יום ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל בית ישראל, לעיני כל בני ישראל, ומשה רבינו עולה 40 יום ו-40 לילה נמצא בהר. בתום ה-40 יום אנחנו, מה הוא מקבל שם בתוך ה-40 יום? מה משה רבינו מקבל? רגע, לפני כן, רגע, פרשת תרומה, תצווה וחצי כי תישא. אני עוקב אחרי ספר התורה, אנחנו עוקבים אחרי כל מהלך הספר. מאוד חשוב שלא נדלג על שום פרט. פשט הדברים, סוף פרשת משפטים, משה רבינו עולה, ואז הוא מקבל בער, כמו שהתורה אומרת, כאשר הורית בער, כאשר הורית בער. בער הוא מקבל את מעשה המשכן ומצוות השבת.
פרשת
משפטים אתה עוקב? במעמד עצמו, בבב וסיוון. ספר הברית זה בזיין, פרשת משפטים זה בבב. תפתח את התורה ותקרא, הכל ארוך, הכל מפורש. עכשיו, אז הוא נמצא בער, הוא מקבל 2.5 פרשיות. תרומה תצווה וחצי כי תישא, באמצע כי תישא, והיא ככה לאותו לדבר איתו, הוא מוריד, יורד מן הער עם לוחות האבן. והלוחות, אומרת התורה, מעשה אלוקים אימה. תשמעו, תקשיבו היטב. התורה מתארת וכותבת, הלוחות שמשה רבינו מוריד בי"ז בתמוז, 40 יום בדיוק מזין בסיוון, הלוחות מעשה אלוקים אימה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. הוא יורד, שימו לב, מעשה אלוקים, תבינו מה התורה מתארת. משה רבינו יורד מנהר עם מעשה אלוקים, בריאה חדשה של יצירה אלוקית שנקראת מעשה אלוקים, ועם כתב אלוהי, ואיתו הוא יורד מנהר לעיני כל עם ישראל, והוא משבר את הלוחות לעיניים. אחר כך הוא נמצא במחנה 40 יום, 40 יום נוספים כדי להתפלל על מחילת אבון העגל, ובסוף פרשת כי תישא התורה מתארת שהוא נקרא פעם שנייה, והפעם הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך וכתבתי, הפעם אתה תפסול ואני אכתוב. כתב אלוקי עדיין בלוחות שניות, התורה מעידה שאפילו לוחות שניות שירדו בדרגתם היו מכתב כתב אלוקי שליווה. כמה שנים לוחות האבן האלו ליוו אותנו? אני אומר כאן השלמה של הנושא ההיסטורי, כמה שנים הלוחות האלו ליוו אותנו? הרבה יותר מהם תקידוענו. יושיהו המלך, יושיהו המלך זה היה האבא של צדקיהו, המלך שבזמנו חרב הבית. אז זה כמעט 900 שנים. 900 שנים הלוחות האלו ליוו אותנו עד שנגנזו על ידי ישעיהו הירושלמי, דורש את זה על פסוק בספר דברי הימים, שהוא גנז את הלוחות תחת הר הבית. אז תבינו,
גם שברי לוחות היו,
נכון? אז עכשיו תבינו, אני אומר כל פעם תשימו לב כמה פרטים פה מאתגרים, כמה פרטים כאן מעצימים את עוצמת הליווי האלוקי של האומה שלנו. לקחת לוחות עם כתב אלוקי שמלווים אותנו 900 שנים, כמה שנים אנחנו סוגרים, עד כמה, כמעט עד התקופה שכל מי שמנסה להערר מנסה כבר לדבר עליה, זו תקופה כמעט של ערב גלות בבל, שמנסים שם לדחוף את כל השקרים שלהם. תבינו כמה שנים, והחזל אומרים בפרקי דרבי אליעזר של מה היה החטא של חזקיהו המלך, שהוא הביא את שרי מלך אשור והראה להם את כל בית נחותו, שהראה להם את הלוחות. הוא רצה לקדש את שם השם בעולם ולראות להם את קידוש השם. מה הדבר שהוא רצה? תראו, עם ישראל מחזיק כתב אלוקי 900 שנים. תבינו מי זה עם ישראל. הוא נהנה של זה שהיה בזה קצת קלות ראש להראות להם, להכניס אותם לתוך הקודש פנימה. אבל להבין למה לא? טוב, אז זו שאלה מעניינת. הנציב טוען בפירוש שלו על הספרי שהאיסור הוא רק לכהנים. הוא אומר שלישראל אין איסור תיאורטי להיכנס לשם, וזאת יבוא אהרון אל הקודש. הוא אומר פלפול שלם, אחד הראיות הוא מביא את המדרש הזה. אבל כל פנים אפשר היה להגיד ש
בעלי מלאכם
נגבל.
איך מעצים כל כך?
רגע, אני בינתיים, אני בינתיים, לא, רגע, אז אמרנו, רגע, אנחנו הולכים פה על שני מהלכים יסודיים.
גם הביטוי שהשיעור הקודם, אני שמעתי אותו כמה פעמים, עובדות היסטוריות אי אפשר להכחיש, אבל זה סתירה פנימית בשפט הזה, עובדות היסטוריות, אבל זה כל השאלה, אם זה עובדות, וזה היסטוריות.
עוד פעם, דבר שמסופר כעובדה, מעולם לא הוכחש. תמצאו לזה, תמצאו אח ורע לדבר כזה.
היום אפילו את השואה מכחישים.
לא, ודאי שלא מכחישים. לא מכחישים. מכחישים פרשנויות, לא עובדות. לא, אני חושב, אני ברשותכם. אני עוד פעם, שואה זה לא דוגמה, שואה זה לא היסטוריה. שואה זה מעשה מתואב שנעשה באסתר, במחשך מעשיהם. אז אדם בא ורוצה להכחיש מעשים שנעשו במחשך ולתת להם פרשנויות אחרות, אז ודאי שלרשע יש מקום. אבל מדברים את המלחמה עצמה, לא נוגעים בה, נכון? אנחנו מדברים סיפורים ברמה של מלחמת העולם השנייה, לא פחות מזה והרבה יותר מזה. האם ייתכן גם סיפורים כאלה להכחיש? אז עוד פעם, אני לא אומר שהיינו יכולים מכוח ההיסטוריה לחסות את פרטי הדברים עד הדקויות הכי קטנות, כי אי אפשר לבוא ולהגיד באופן כללי היה אירוע אדיר כזה. האם אתם יכולים עכשיו לבוא ושהיה 7 ימים לפני כל מכה ומכה ו8 ימים? אני לא יודע אם היינו יכולים באופן היסטורי להוכיח דבר כזה, ולכן הקדוש ברוך הוא דאג לסגור את זה בעוד פינות. רק אני אומר, אי אפשר פה להתעלם משום צד. כן, אדרבה,
והמכות עצמם, ולהגיד,
אוקיי, והמכות נגמר, אי אפשר לספר סיפור כזה. אי אפשר שעם יספר את הסיפור של מצרים העתיקה, שהוא חי בגבולו 1500 שנה, והמלכות הזאת קיימת עדיין עם ההיסטוריה שלה. אני לא יכול לשכתב לארצות הברית ההיסטוריה שלהם. אני לא יכול לכתוב מרחוק, הקושים יצאו לשחרור, והם יכתבו היום, יספרו לאמריקאים, כל הכבוד לכם, אנחנו נשכתב לכם את ההיסטוריה. לא יעלה על הדעת דבר כזה. מי יעז לגעת במקומות כאלה? אנחנו נספר לכם מתי קרה לכם, ומה קרה אצלכם, ואיך אתם קרסתם, וככה. וזה סיפור של אומה קיימת ונושמת, שמלכה 1500 שנים אחר כך. דבר כזה לא ייתכן. ואני אומר, זה רק קצה, זה רק הקצה.
גם להם בהיסטוריה שלהם?
אני אומר, דבר ראשון, שאלה יפה. ואני אומר לך, אני אומר לך, שגם אם לא תמצא זכר, זה לא רלוונטי. ואני אומר לך מה שכותב חוקר חילוני, יש לי ספר בבית שנקרא מצרים העתיקה, ספר של טיים לייף גוי, וחוקר שם גוי כותב ואומר, יש לו מאמר שלם על ישראל ומצרים, על הסיפור המקראי. הוא אומר, אין שום בכלל דיון בכלל, האם הממצאים, הוא עצמו אומר, אין לנו מספיק ממצאים. היום כבר יודעים שכבר מצאו דברים חדשים. בתקופה הזה, כבר ספר לפני 50 שנה, הוא אומר, אין לנו, אבל אומר, זה לא רלוונטי, כי לא נמצא במצרים העתיקה שום כיתוב על כלום. אם הם היו כותבים ומתעלמים מזה, היה פה אולי שאלה. הוא אומר, אין אצלם, בעצם הוא אומר, במלכויות העתיקות אין בכלל מושג של כתיבה. חוץ מרשימות...
אבל אני אומר שזה נכון.
אז אני מסביר לך. אז אתה יכול באותה מידה להכחיש את כל מה שקרה בעולם, הדפוס התחיל לפני 500 שנה, הכתב בכלל, אין בכלל, בכלל עיתונות, לפני, בכלל כמה... אתה יכול להכחיש את כל מה שקרה בעולם. העולם התחיל לפני 300 שנה, אתה רוצה להגיד ככה? אתה מכיר אדם אינטליגנטי שמדבר ככה? לא. למה? כי הדברים מפורסמים עוברים מדור לדור. זה מה שהרמב"ן אומר. העולם לא משקר את בניו בדברים עובדתיים מפורסמים. זה כלל ברזל. שככה העולם, תסתכל, תיכנס לכל אוניברסיטה, ותראה איך לומדים אירועי העולם.
אז
עוד פעם, יש גם כאלה, יש גם כאלה שלא מאמינים שיש לנו עבר היסטורי בארץ ישראל. אתה יודע שזה 1.5 מיליארד אנשים שמשקרים ככה. זה ערך, יש לזה ערך להכחשה כזאת? אדם אינטליגנטי יודע שגם אם לא ימצאו פה שברי חרסים בעיר דוד, עם כל הכבוד למאמצים הגדולים, זה לא יפתור את הבעיה שמי שרוצה להתכחש. מי שאדם... יפתור, זה לא משנה. זה לא משנה. כי אתה יודע שזה מגיע מרוע לב ומהכחשה מכוונת. באותה מידה שאתה יודע שאתה יודע שהכחשת השואה מגיעה מאנטישמיות. מה זה משנה? אתה רוצה לדעת האמת? או אתה רוצה לסתום את פיהם של כל הרשעים? אם אתה רוצה לדעת האמת, ואתה מוצא אדם תיאור לב שרוצה לברר את האמת, הוא יקשיב לה. ואם הוא לא רוצה להקשיב, אז לא יעזור כלום. אני אראה לו את זה בעיניים. סיפרתי לך, דיברתי פעם עם רופא אחד, אז הוא ראה שהוא נלחץ על הקיר, וכבר זה אומר לי, תראה, אתה רואה את זה כך, אני רואה את זה אחרת. מה אתה עושה עם בן אדם כזה? להתחמק, יש הרבה שיטות. בסדר. אז אני לא מדברים עם אדם שרוצה לסגור, לא רוצה לי. אנחנו מדברים עם אדם הוגן, שרוצה לקלוט את תפיסת המציאות האמיתית. כך קולטים. אמרתי, פן אחד נקלט, העולם קולט בכל המישורים, כל הדברים. היום מי שיבוא לערער על אלכסנדר מוקדון, הוא יהיה אדם לא אינטליגנטי. מי שמאמין לאירועי סיפורי אלכסנדר מוקדון, חייב להאמין לאירועי התנ"ך. ואין שום אפשרות בעולם להפריד בין כל אירוע היסטורי. למה? כי האירועים, היקף האירועים כאן, והפרסום שלהם והמרכזיות שלהם הרבה יותר מכל אירוע היסטורי שהיה אי פעם בעולם.
לא בגלל התאמה, בגלל שזה כתב היסטוריה.
לפני התאמה, חוץ מזה שזה גם מתאים. חוץ מזה שזה גם מתאים. ואמרתי לכם, תסתכלו, תחפשו בהרצאת קרתא, אנציקלופדיה של פרופסור יוחנן אהרוני, אדם לא מאמין, שהוציא את כל אירועי העולם מקבילים לתנ"ך כעובדות מקבילות שהכל תואם אחד לאחד. את שמות המלכים, השנים והאירועים, הכל תואם אחד לאחד. אבל כערת אגב, הם לא מעיזים וגם לא יכולים להכחיש. אבל אני אומר, גם אם לא היה לנו את זה, ולא היה לנו, לא מוצאים את הפפירוס, הפפירוס שנמצא במוזיאון הבריטי, שכתוב שם שסופר מצרי כותב באופן מפתיע את העשר מכות. גם זה, מי שצריך את החיזוק הזה שצריך. אבל אני אומר, אוי ובוי לבן אדם שאומר, אלכסנדר מוקדון אצלי, נמצא רק אם יש, נמצאו לי פפירוס יווני שכתוב שם את כל רשימת המלחמות שלו. מי שחושב שזה תלוי בזה, הוא אדם לא הוגן, הוא שקרן. הוא משקר. העולם לא תלוי, האירועים ההיסטוריים מעולם לא נבחנו לו בשברי חרסים ולא ברשימות בכתיבות עיתונאיות. העולם מעביר את אירועי העולם מדור לדור. זה נקרא, למען תספר. כן.
אני חושב להוסיף, זה לא קשור למצרים, אבל לא דבר סיני. נראה בכלל חוקר מצרי שהוא חוקר את הסתם הסיני, שזה סיני יודעים שיש להם הרבה הרבה שנים, ובכלל לא היה לנו קשר, העם היהודי כמעט לא היה לו קשר לסין, כאילו זה קום אחר לגמרי. הוא ראה שכאילו, אם מסתכלים הרבה אותיות, הוא מצא איזה אות אחת מיוחדת, לא, לא יודעים מה הקטע שלה, אבל הוא ראה שזה מצויות כאלה תיבה, יש 8 נקודות באמצע. וחקו ובדקו ועפקו, בסוף מצאו שכל הכתב העתיק, היותר עתיק של הסינים, משהו מודרני, עכשיו זה מנדרין נקרא, אבל היה הכתב יותר עתיק, זה בעצם מספר את סיפור המבול. והתיבה זה בעצם תיבה, ושמונה אנשים שהם היו בעצם נוח, והמשפחה שלו של בפנים.
כן, אבל אתה... אני חושב שעל המבול, לא נראה לי זה בהחלט, כמו שאמרנו, ספר בראשית הוא ספר אירועים קדם היותנו אברהם אבינו וכן הלאה, והסיפור המבול נמצא בהמון תרבויות במסורת שלהם, וזה הדבר הכי טבעי בעולם, כי הם כולם יוצאי התיבה. אבל זה לא אמור לחזק את תורתנו. התורה שלנו פשוט היא אמינה, כי היא מקבילה לכל אירועי העולם, אבל אנחנו מדברים מהרגע שהאלוקות נתגלתה לעולם. אז אצלנו מבחינתנו הרגע המכונן זה רגע שהדברים נתפרסמו. אפילו ספר בראשית מבחינתנו זה לא ספר יסוד, הוא יסוד רק אחרי ספר שמות. ספר שמות הוא ספר היסודי שלנו. אחרי שיש ספר שמות, ספר בראשית הופך להיות ספר שמגלה לנו איך הקדוש ברוך הוא הוביל את המגמה שלו עד הפרסום של הדברים. אבל בעיקר אנחנו מתבססים, לכן היהדות היא זכר ליציאת מצרים, לא זכר לבריאת העולם, לא זכר לברית בין הפטרים, לא זכר לברית המילה, לא זכר לשום דבר, לעקדת יצחק, הכל זה זכר ליציאת מצרים. כי שם הדברים קיבלו את התוקף ההיסטורי שלהם, והתוקף העדותי שלהם. מה? בדיוק, נהיינו עם האמת. האמת האלוקית נתגלתה, השם אלוקים אמת, נתגלה בתורת אמת, על זרע אמת. הדברים האלה הפכו להיות עובדתיים היסטוריים שאף אדם בעולם לא יכול להעריר עליהם. כן.
הרב אמר שהעולם לא מעביר את ההיסטוריה שלו על ידי כתבי חרץ ולא על ידי...
נכון.
אז על ידי מה הוא מעביר?
ימות עולם. סיפור אירועי ימות עולם. כל סיפור שסיפר. הנה, העולם לא יודע עד היום אם רובינוד היה סיפור אגדה או לא. פירוש הדבר שהסיפור הזה לא עבר כימות עולם, אלא כסיפור שאפשר להעריר עליו. אז הוא לא משמעותי, במקום אחר אולי משמעותי. אבל רק אני אומר, זה סיפור, אני אומר, מיד אתה בוחן, האם היה פיליפ היפה או לא, קראו לו שם, יודע מה, או איינריך הרביעי, זה סיפור שסופר כסיפור היסטורי. זה מלך שהיה שולט על חצי אירופה וניהל מלחמות וכל מיני דברים, שזה נקרא סיפור שימות עולם מספרים. מי שיערר על ריצ'רד מלך לב הארי, הוא אדם לא הגון. הוא מערר על יסודות העולם. זה אדם שהוא נקרא מדבר שקר פרחת. אל תשקר, תהמת את אמיתות העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת.
מילה שעם שלם,
עולם שלם, עולם שלם. זה לא עם שלם, זה עולם שלם. תדגיש.
חוץ מאצלנו, אבל לא מספרים את הסיפור.
זה לא רלוונטי.
למה?
כי אין לאף אחד אינטרס. א', לא נכון. רגע. למצרים יש אינטרס לפרסם את סיפור יציאת מצרים?
לעולם.
יפה. אני שואל אותך שאלה. הנצרות, שהיא הפכה להיות הדת הכי רחבה בעולם, החליטה להתבסס על סיפורי המקרא, על סיפורי התנך, שהם המרחק ביניהם לבין האירועים, דהיינו, כמו שהנצרות כמעט נבנתה, או אפילו נבנתה בתקופה שמצרים עוד קיימת. אז תבינו, והנצרות העולמית, כולל רומא, שהיא אימצה את התרבות הנוצרית, ביססה את כל הדת שלה על גבי הספר היהודי ההיסטורי הזה. ולא עלה בדעתם רגע אולי לערער על הדברים, אולי להגיד מה לנו ולזה. מה אנחנו נבנים פה על דת יהודית שכולה סנועה? מה אנחנו צריכים? הם רוצים משהו מבוסס. אז הם מתבססים על היסטוריה, והם אומרים, פה נבנה את הדת שלנו הכי טוב, עם כמה שינויים, אבל לא עלה בדעתם להתחיל התחלה חדשה. כן, יודעים שזה השלט של העולם. אז אתה אומר שאנחנו היחידים שמספרים את זה? לך פה לרחוב ותראה איזה אדם לא מבנה, בין אם זה ערבי בין אם זה נוצרי, חוץ מהאומות העתיקות שהיו בכלל בקצה העולם, בכלל לא היו מעולם בתרבות, נקראים בכלל במרכז התרבות העולמית, שהם אליהם זה לא הגיע.
אם אני שואל אותי, הייתה גלות בגלות, הוא יהיה חייב להגיד לי שכן.
בוודאי שכן. אתה יודע איך הנוצרים קוראים לגלות? הייתה תקופה שהאפיפיור גלה מרומא לצרפת 70 שנה, הם קוראים לזה גלות בבל. לכן קוראים הנוצרים שלהם כל מיני, גלות בבל של האפיפיור, היה 70 שנה בהיסטוריה שהאפיפיור לא ישב על כיסו ברומא. גלות בבל הנוצרי, ככה הם קוראים לזה. כל הביטויים בעולם זה ביטויים תנכיים, מה פירוש? זה הכל היסטוריה. הנצרות תערר על גלות בבל. כן.
הרב אומר בעצם שהתורה בעצם משלימה פרטים כדי שבמהלך ההיסטוריה לא יכול להיות מצב של, אולי במהלך העברת הסיפור יכול להיות שפרט פרט אחד כזה ישתנה, אז התורה בעצם עשה אותנו את התמונה המלאה כדי שלא יהיה יותר מצב כזה שבעצם ישתנה. פרטים
זה לא,
כאלה ואחרים.
הקדוש ברוך הוא דאג שלא ייתכן שתהיה ערעור על תורה שבכתב, ולא, ואחר כך נדבר על ערעור על מסורת תורה שבעל פי. אנחנו צריכים לסגור את כל פינות הצדדים בכל צד. אנחנו בינתיים נמצאים בשלב של תורה שבכתב, ואני, הרב אילץ אותנו לחזור בחזרה לנושא הראשוני, וזו מצווה גדולה. אנחנו לא מצטערים, כי כמה שנחדד את הדברים, הדברים יהיו יותר מחודדים ויותר בהירים, אבל אנחנו רק להזכיר, רק לדעת לאיפה אנחנו עומדים. חזרנו קצת לשורה, לפן ההיסטורי, ואנחנו רוצים עכשיו לחזור ולחזק את הפן של עדות הספר, שהספר בא לחזק את האירועים. סיפרתי לכם סיפור מצחיק, אני ישבתי פעם זוג, ויהודים, זקנים, רציניים, רצו לשמוע, להיווכח, הבעל התחיל להתקרב, והאישה התעקשה שהיא לא, זה לא, היא לא שמעה על דברים כאלה מעודה, מה פירוש? תורה, מאיפה מי שמע על דברים כאלה, איפה הבאת את זה, מה אינדיאני, היא לא יודעת מאיפה הביאו דברים כאלה. אז היא הסכימה לשבת ולהיווכח. התחלנו לדבר על הנושא ההיסטורי, אז היא אומרת באמצע דברים, אמרתי לה, ספרתי לה כל האירועים ההיסטוריים, אז היא אומרת, אמרתי לו דוגמה, תארי לך שמישהו יערר על מלחמת האזרחים של ארצות הברית, זה כבר 300 שנה, מלחמה בין האנגלים, בין המתיישבים הראשונים, למהגרים, ונהייתה שם מלחמה של וושינגטון הגדול וכן הלאה. אז היא אומרת לי, מה הדימוי? שם אמריקאים דואגים בכל שנה לעשות טקס ממש במקום של הקרבות, וטקס שהולכים ועושים בכל המסלול וכן. בעלה התחיל לצחוק עד שהבין את הבדיחה שהיא אומרת. אתם מבינים? נדבר בהמשך ונראה. מה? כל יום, פעמיים ביום, ולא רק פעמיים ביום, אלא 100 פעמים ביום. עוד מעט נדבר בהמשך, נגיע ונראה ש100 פעמים ביום אתה עושה את הטקס הזה. לאט לאט, בואו נדבר לאט לאט.
כל מי שכן מתאחד ופשוט חופר בכל מה שאמרו לו?
כן, הוא מתעלם.
מתעלם בכל מה שאמרו לו?
סטיני, שם ידע עיניים ככה, ככה וככה, זהו. זו השיטה. אמת אי אפשר להכחיש, אפשר רק להתעלם. תקשיבו היטב למה שאני אומר לכם. אין כזה מושג להתעלם, כלומר להתכחש להמת, רק להתעלם. פשוט לעצום את העיניים ואת האוזניים וזהו, ופשוט לא לשמוע אותך. אין אפשרות. מניסיון אני אומר לכם, כל אדם יהודי רציני שתיקחו ודברו, או שהוא יודע או שהוא יברח. אין אפשרות להגיב על דברים כאלה. מניסיון שלא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים.
מה היא ההוכחה שבדרך גורמת לאנשים האלה או לברוח או להודות באמת?
לא נעים, מה אתה רוצה שאתה
להגיד להם שנה?
אתה דורש לו דרישה בלתי אפשרית, הוא מתחיל להבין פתאום שהעסק רציני, אז הוא חייב לה קצת מזעזע לו קצת את ההרגלים, את החיים. זה לא קל, מאוד לא קל. אני לא שופט את האנשים, אני רק אומר, אני רק מספר את הסיפור כמו שהוא. אנשים תאורים, אני אומר מניסיון, אנשים תאורים, אין הרבה כאלה, זה דבר נדיר, אבל אנשים תאורים שפגשתי, לא לקח יותר מפעמיים ביקשו תפילים. פעמיים, שני מפגשים ביקשו תפילים. לא צריך יותר מזה. מה זה?
אני חזרתי בתשובה,
הדברים ששמעתי, אבל פשוט דיבר איתה, אני חושב, אני גם מכיר הרבה אנשים שהם לא שמכחישים. כאילו, יש הרבה מכחישים, אבל הם מכחישים במקום שהם פשוט לא משהו שזה יגע להם בחיים או ישנה אותם. זה הרכשה של כמו אלה שאתה אומר לו, אז אתה פה תעשה את זה, לא, אני...
נכון, בדיוק, נכון. אז בואו נמשיך הלאה. שימו לב, אנחנו בינתיים חוזרים למרכיב של הספר. אני רוצה לפני כן לספר מה הספר כולל בתוכו. אז היינו באמצע, היינו בי"ז בתמוז, משה יורד עם הלוחות, משבר את הלוחות לעיני עם ישראל, עולה להר פעם שנייה, יורד ביום הכיפורים עם הלוחות השניים, ששם יש כתב אלוקי שליווה אותנו, אמרנו 900 שנה. אחר כך משה רבינו יורד, דרך אגב זה פרשת השבוע, פרשת ויקל, כי תיסה, פרשה אחריה, הוא יורד ביום הכיפורים, ביוד א' בסיוון הוא מקעיל את העם, ומוסר להם לראשונה את פרשיות תרומת הצווה שהוא קיבל בער, ועדיין לא היה לו זמן למסור אותם, הוא היה סטרוד במחילת אבון העגל. אז עכשיו לראשונה הוא מוסר את מה שהוא קיבל תרומת הצווה, הוא מוסר מקעיל את העם ומוסר להם את מצוות השבת, ואת מצוות המשכן, בניית המשכן. ביהודה א' בתשרי. הגרא עושה חשבון שלכן אנחנו בונים את הסוכות בתתוו, כי אז הם התחילו בפועל לבנות בתתוו, הוא עושה חשבון שהם התחילו לבנות בפועל את המשכן. סיימו לבנות אותו בכסלב, בנו אותו בפועל, ספר שמות מסתיים, בונים אותו בפועל באלף בניסן, שנה שנייה ליציאת מצרים. ואז ספר שמות מסתיים, ענן השם יורד על המשכן לעיני כל בית ישראל בכל מסיים, וספר ויקרא מתחיל באופן רציף, ויקרא אל משה מאוהל מועד. כן? ויקרא אל משה מאוהל מועד. הוא קורא לו ומוסר לו באוהל הזה ספר ויקרא. כמה זמן ספר ויקרא הקדוש ברוך הוא מוסר למשה?
חודש.
חודש בדיוק. מאלף בניסן עד אלף באייר. ספר במדבר מתחיל א' באייר, לשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים. וספר במדבר זה ספר שמכסה, בהתחלה הוא מדבר על הילוך, הכנת הילוך המחנות, סידור המחנות, ואחרי שהם מוכנים לדרך, יוצאים באמצע פרשת בעלותך, בכף באייר יוצאים למסע הראשון, ומהמסע הראשון עד ערבות מואב, שבזה מסתיים ספר במדבר, יש לנו כאן סיום, והתורה כל כך אמינה שהיא דואגת אפילו להקדיש פרשה שלמה של מסעי ואי למסעי בני ישראל, לתאר בדיוק מאיפה הם ואיפה הם הלכו ואיפה הם עמדו. 42 מסעות בדיוק מרעמסס ועד ערבות מואב. ספר במדבר מסתיים, הגענו לערבות מואב. כן?
כאילו כל מה שהרב אמר עכשיו זה בעצם הכל התורה מוכיחה את עצמה.
רגע, חכה, עוד לא סיימתי, תן לסיים. בינתיים מספרים מה שכתוב בספר. אחר כך אתה תנסה לנסות מה אפשר בכל אופן להקשות. עוד קצת סבלנות, עוד קצת. תנו לי רק לגמור, עצרים. אחרת חסר לראות את הדברים כמו שהם, כן?
בסדר, רגע, יש קצת סיפור דברים.
רגע, מה?
זה קרה בתוך 30 יום האלה?
של מה?
סיפור דברים, למשל, לאמת ובני אהרון.
זה קרה ביום השמיני. זה קרה ביום השמיני באלף בניסן. לא. זה קרה, אמנם יש כמה דברים שהם לא ממש כסדרם, שהם חורגים מהסדר הכרונולוגי של התורה. אחד מהם זה הפרשה הזאת, שבעצם פרשת ואי ביום השמיני קרא משה לארון ולבניו. זה בעצם סיפור שקרה כבר בסוף ספר שמות לכאורה, כי אז הם בנו את המשכן ואלף בניסן כבר ספר שמות מסיים. אז יש פה חריגה, שכיוון שהתורה כותבת את סדר הקורבנות והיא רוצה לתאר את הקורבנות, אז היא כוללת גם את הקורבנות שהקריבו ביום השמיני לבניין ביום השמיני למילואים. אז יש כמה חריגות, אבל בסך הכל זה המצוות נסרו ב-30 יום הללו. עכשיו, ספר דברים מתחיל איפה? בערבות מואב. איך ספר דברים מתחיל? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. זו הדרשה שמשה רבינו מוסר לעם ישראל בעבר הירדן. איפה? בערבות מואב, ששם הם הגיעו בסוף ספר דברים, בסוף מסע, בסוף ה-40 יום. באיזה תאריך? ב-12 חודש, ב-1 לחודש. באלף בשבט בשנת ה-40. הכל מדויק, התורה כותבת כל דבר תאריך ומיקום. פה משה רבינו עומד ואומר להם דרשה של כמה ימים? 37 ימים, מא' בשבט ועד ז' באדר. עכשיו תראו איזה יופי שהגרם מסדר, רק אני לא הולך עכשיו לעבוד, בהזדמנות נדבר על המשך כמה שהכבדה לספרים רציפים, אבל רק תראו איזה יופי. משה רבינו עומד בז' באדר, וכמה ימי אבל משה? 30 יום. מתי תמו ימי אבל משה? ז' בניסן. כמה ימים נשלחו המרגלים לרחב? 3 ימים. באיזה יום עברו את הירדן? 10 בחודש. זאת אומרת, הגרף בדיוק, הכל תואם בדיוק. מיד ספר יהושע, המשך כרונולוגי לספר דברים. רק תראו את האבילות או הרשעות של אותם רעי לב שמנסים לפזר. יש פה מסמך אלוקי הכי אותנטי בעולם, אין כמוהו, אין בכל התרבויות כולם ספר כל כך מדויק והמין. פתאום לקחת, אולי תיקחו עוד רשימות של מלאכים ותפזרו, שורה אחת נכתבה בתקופה הזאת, שורה אחת, ספר רציף, מדויק, תאריכים, מקומות, אישים, איזה עזות ואיזה חוצפה ורשעות לקחת דבר כזה, ספר מושלם, ולנסות לפרק אותו לגורמים. עכשיו נמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה, סיימנו משה רבינו, אנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו רוצה לשים את הדגש על תום שנת ה-40. משה רבינו ביום מותו, כתוב, התורה אומרת, היום ביום מותו של משה רבינו הוא כותב, הוא חותם את ספר התורה. מחלוקת בגיטין דף סמך עמוד ב', האם תורה חתומה ניתנה או מגילה ניתנה, אבל לכל השיטות הספר נחתם ונמסר לכהנים בני לוי, למקום הכי משמעותי בעם ישראל, בקודש הקודשים, בצד ארון ברית השם. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו בצד ארון ברית השם. עד כמה תתארו לכם שהספר מדבר פה על, אני קודם כל מה הספר מדבר, אחרי זה ננסה לערר על החלילה על אמיתותו. הספר מתאר שאותם לוחות שירדו מן השמיים לעיני כולנו הם מרכז הלב שלנו, ושם לצידם הספר שמשה רבינו חותם ביום מותו ומוסר אותו לשמירה לזקני ישראל ולכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם. חז"ל מקבלים שהוא מסר לכל שבט ושבט ספר תורה אחד, וגם לספר ה-13 לכהנים. מי שרוצה להיות פשטן ויפרש את זה שני ספרים או ספר אחד, לא משנה. הספר ודאי אחד, כתוב בצד ארון ברית השם, היה ספר אחד שמשה רבינו בכתב ידו חותם את כל שנת 40. עכשיו אני רוצה לעקוב איתכם יחד, שימו לב, משה רבינו מוסר את הספר התורה הזה לנו, ואנחנו מאז ועד היום הזה, קודם כל מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים בצורה הכי פשוטה וישרה, כל קריאת התורה של יהודי בעם ישראל מתחילה, מקפידים להגביע את הספר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. עכשיו נשאל, אולי שמה לא, חס ושלום, אולי לא זה התורה, לא זו התורה שהקדוש ברוך הוא שם לפנינו, אולי חלילה בדור מן הדורות הגיע איזה מישהו וכתב את הדברים בזמן מאוחר או בכל תקופה אחרת, או שקראים קראים חלילה. שימו לב, ספר התורה עצמו מעיד, אומר הרמב"ם. למה ספר התורה מעיד? הרי ספר התורה הוא ספר שבו עצמו כתוב, תראו לכם מסמך שכתוב בו שהוא נמסר לעם שהיה אמור לראות את כל תוכן הספר, את כל התוכן ההיסטורי של הספר מרגע תחילת כתיבה שלו, מתחילת ספר שמות על כל פנים, שזה הזמן 41 שנים מתחילת שנת המכות שקדמה ליציאת מצרים. 41 שנים אלו השנים הכי מכוננות, הכי משמעותיות, שאז הכל נסגר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל נסגר באותם 40 שנה בליווי גילוי אלוקי רציף של 41 שנים. והעם שקיבל לידיו את הספר היה אמור לראות בעיניו את כל מהלך כתיבת הספר, שבשעה שהוא מקבל את ספר התורה חתום, הוא פותח את הספר, הרי הספר מתאר שהוא מוסר את זה לעם, הוא אמור לפתוח את הספר ולהגיד, רגע, יש פה משהו שאנחנו לא מוכנים, יש פה דברים לא מדויקים, לא מכירים את הסיפורים האלה, משהו פה לא ברור לי, לא ידוע לי. משה רבינו מוסר לעם, לא מפחד להגיד להם דרשה של 37 ימים ולחזור איתם על כל פרטי הדברים מתחילה ועד הסוף, ואחרי זה לחתום את הדברים ולהגיד, קחו, הנה, מהיום הספר הזה הוא הלב של האומה שלכם, ומהיום כל אחד כותב ספר התורה מצווה דהורייתא לכתוב ספר כזה לעצמו, אומר הרמב״ם, ומגיעים אותו מתוך ספר התורה שבעזרה, וכל אבא מחויב ללמד כמצוות עשה דהורייתא הכי חמורה, לימדתם אותם את בניכם לדבר בהם, שכל ילד יהודי חייב להיות בקי בעל פה את כל מה שכתוב לכל הפחות בחמישה ספרים הללו. עכשיו תגידו לי, האם יש אפשרות בעולם שספר כזה ניתן לנו בתקופה מאוחרת? תבינו, מה זה?
זה לא אפשרי.
פשוט בלתי אפשרי. בואו תבינו רגע את עוצמת הדברים. אני בטוח שלא כולם יחזיקו ראש, הדברים פשוטים, אבל פשוט לשים לב לנתונים. איך ייתכן שספר שהוא עצמו כותב, שהעם שקיבל לידיו את הספר היה אמור לראות בעיניו את כל מאורעות הספר המפורסמים, ייתכן שיקבל לידיו את הספר בלי שהוא ראה בעיניו את כל מאורעות הספר? הספר הזה אומר, הוא מעיד שהעם חתם על הדברים. העם שקיבל לידיו אומר, אני בעיניי ראיתי דבר אחד לא נפל. איך ייתכן שמשה ימסור לעם, משה בין אם הוא הדמות כמובן האמיתית שלנו, ובין יבואו אפר לפיהם ויגידו חלילה שזה איזשהו מישהו אחר שמסר בשמו, תנסו להגיד כל אפשרות דמיונית, עשו שיעורי בית ותחשבו, כל אפשרות דמיונית אם דבר כזה יכול להימסר לנו בדיעבד בתקופה אחרת.
מה לשון הפסוקים שאומרים שהוא אישר את מה שהוא ראה?
כל הספר מספר את האירועים של כל האומה שלנו במפגשים עם כל העולם כולו, גם הפן ההיסטורי, גם הפן מקבלים לידם את הספר. הכהנים בני לוי, זקני ישראל, מקבלים לידם את הספר ושמים אותו במרכז האומה, ומקבלים עליהם בספר דברים את המצווה ללמד את בניהם לדבר בם, שזו המצווה שכל אבא יזכור מלמד בכסף. שימו לב, תורה שבעל פה אבא לא מחויב לשלם כסף, הוא צריך להשתדל, אין לו כסף, הוא פטור. תורה שבכתב חייב לזכור מלמד בממון, שהבן שלו יהיה בקי בחמישה ספרים. אז באים אחרי זה אותם אנטישמים גרמנים ואומרים שהליטה הכהנים הצליחה להשחיל את זה לעם. אתם מכירים עוד תרבות בעולם שכל ילד יהודי מחויב לדעת את כל תוכן התורה, לכל הפחות בכתב, לדעת כל פרט מההיסטוריה? שהרמב"ן אומר, הרמב"ן שואל על התורה, הוא שואל, למה יש מצווה, איך ייתכן שבפסוק אחד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ועודתם לבניך ובניך, לומדים, אומר רמב"ן, אומר, גם מצווה לזכור את המעמד, את אמונת ישראל, וגם מצווה ללמד, הגמרא במסכת קידושין, אומר מכאן מצווה ללמד את הילדים מקרא. אומר רמב"ן, זו אותה מצווה. כי מה שאתה מלמד את הילד שלך, את המקרא, זה ועודתם לבניך, את כל האירועים של מה שליווה אותנו במשך אותם 40 שנה. אמונת ישראל ולימוד המקרא זה אותה מצווה, אומר הרמב״ם.
אם זה ניתן מאוחר יותר, כאילו, הרי הרב הוכיח על ידי זה שזה ניתן שם באותו תאריך לעם ישראל. כן. אם זה ניתן 200 שנה מאוחר יותר, מה היה צריך לקרות? למה לא ייתכן היום שזה קרה 200 שנה אחר כך?
אתה היית מקבל את זה באיחור של 200 שנה עכשיו. האירועים היו או לא היו?
היו.
היו. הספר מתאר שזה נמסר לא ב-200 שנה באיחור. הספר כותב שהוא נמסר לאבותיך בשעת האירועים עצמם, ביום אותו של משה רבינו. אז למה אתה מקבל ספר כזה אם כתוב בו דברים שלא נכונים?
אבל לא יכול להתקבל.
מי יקבל דבר כזה?
זה 200 שנה היום אומרים
לים,
כן?
כן. עכשיו שימו לב, אני רוצה שתחשבו על הדברים, אני רוצה רק להגיד את הנושא הבא. עד עכשיו אנחנו אמרנו דברים, יבוא אדם ויגיד, בסדר, ברור לי שהכל אמת, אבל אולי משה רבינו, בסך הכל משה רבינו, ולכתוב משה דברי התורה לא אטומה, אולי הוא הוסיף חס ושלום כמה מילים מליבו.
זה משה עלי התקיל.
זה אצל שלמה כתוב, בבניין בית ראשון. כעת, יבוא אדם ויגיד, משה, הכל אמת, אני לא יכול להכחיש, ספר רצו שבית הכנסת, זה ספר אלוקי לחלוטין, אבל משה רבינו אולי הוסיף כסופר המוסיף על הכתב, הוסיף דברים נוספים. אני לא יכול להיות משוכנע שכל מילה בספר הזה היא בהסמכה אלוקית. אז זה אני רוצה להשלים בשבוע הבא, אנחנו נעקוב שוב פעם בקיצור על כל התחנות שקדוש ברוך הוא גיבה את האיש, באופן שיהיה לנו ברור כשמש, שכל מה שמשה רבינו אמר או כתב, אצל העם שמקבל את הספר היה כמו שהוא שומע את הדברים באוזניו. שלא יעלה שום עירור בעניין הזה.
אבל מה הבעיה שזה, שנאמר שמשה יוסיף?
זה נקרא יסוד תורה מן השמיים. הרמב״ם אומר תורה מן השמיים, זה לא להאמין שהתורה זה פשיטה שהיא מן השמיים, אבל אולי פסוק של תבל בת מי זהב בסוף פרשת וישלח, זה לא רלוונטי, רשימות של מלאכים או כל מיני דברים תמויים בתורה שהוסף הוסיף כסופר הכותב. זה נקרא אחד מודגים מלקרא אמונה, תורה כולה מן השמיים.
תוקף של ספר בראשית יגיע מכוח זה.
כן, גם ספר בראשית כמובן, שאולי הוא כתב את זה מסופרים עתיקים, אולי את סיפור המבול הוא קיבל בתרבות הסינית, חס ושלום. אנחנו צריכים עכשיו לסגור את הכל כתורה שמיימית.
אחת ישתיה
שיהושע
בנים
שישלים את ה... מה? מסך ברמה אתה? שמונה פסוקים. מה קשה? אם הקדוש ברוך הוא יסמיך אותו לעיני משה רבינו באותו, באותם שמונה פסוקים שמתארים, אז זה קיבל תוקף של תורה. אבל זו הערה מעניינת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.